שלום לכולם, עורכת דין ולנטינה נלין בסטודיו V-Act. אני אדבר שוב על חוק סמכויות מיוחדות, כידי העניין של קורונה כאילו יצא מהחדשות, וגם לפני חודש הודיעו בתקשורת שכל ההגבלות בוטלו. בפועל זה לא כך, ולמעשה מצב עם זכויות האדם בארץ הוא מצב חירום. אני אנסה בקצרה לענות לשורה של שאלות שאני מקבלת, שחוזרות על עצמן, ואנשים מעוניינים לדעת בעיקר מה המצב עכשיו עם זכויות האדם. האם ההגבלות בוטלו או לא בוטלו? היו הודעות חגיגיות, בוטל מצב החירום, מה המשמעות? האם אנחנו באמת חזרנו לשגרה? אז התשובה לצערי היא לא, ובואו נראה. בואו נראה, חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף קורונה החדש, זה חוק מסגרת לכל ההגבלות, והחוק הזה נתקבל לראשונה ביולי 2020, הוא נתקבל, אנחנו רואים פה כהוראת שעה, כחוק זמני. החוק הזה נתקבל במצב שהיו בארץ לכל התקופה, מתחילת משבר הקורונה בערך בפברואר-מרץ 2020 עד מועד קבלת החוק, היו רק 17,700 מקרים של בדיקות קורונה חיוביות בכל הארץ. עכשיו בימינו כמות כזאת של בדיקות יכולה לבוא בשבוע. בכל אופן, למרות מספר מזערי, מספר שלמעשה מתאים יותר מחלה אקזוטית, מחלה נדירה, שבהחלט אי אפשר להגדיר אותה כמגיפה. החוק נתקבל, מה שהיה חשוב שהוא נתקבל בצורה זמנית. החוק הזה, אנחנו רואים שהמילה קורונה מופיעה בכותרת שלו, אבל למעשה החוק לא כל כך מדבר על התמודדות עם התפרצות של נגיף מסוים, הוא מדבר יותר על הסמכויות. זה חוק סמכויות מיוחדות. מה מיוחד בסמכויות האלה? החוק למעשה משנה באופן זמני אמנם את שיטת המשטר בישראל. החוק מעביר סמכויות חקיקה מאוד משמעותיות מהגוף שנבחר, מהפרלמנט שלנו, הכנסת, לגוף מבצע. הממשלה, ובמקרים מסוימים גוף אפילו יותר מצומצם, קבינט הקורונה. נכון להיום קבינט הקורונה מונה רק 5 שרים. להרבה אנשים, כנסת, ממשלה, זה הכל, כאילו, אותם אנשים, זה פחות או יותר אותם פרצופים, מה ההבדל? ויש פעם באיזשהו תהליך בחירות, אז העניין הוא שכן יש הבדל משמעותי בין תהליכים של קבלת החלטות בכנסת והליך של קבלת החלטות בממשלה. בכנסת מדובר ב-120 אנשים, כמות גדולה של אנשים, והם מייצגים קשת רחבה של ציבורים. בכל אופן, אנחנו לא בוחרים אנשים באופן אישי לשרת כחברי כנסת, אבל אנחנו בוחרים מפלגות, וכל מפלגה ומפלגה משקפת, מתייחסת לציבור מסוים של בוחרים. האנשים שיושבים בכנסת הם נבחרי הציבור. יש איזשהו תהליך של בחירות, אפשר לדבר עד כמה התהליך הזה למשל תואם את חוק יסוד הכנסת, אבל הם נבחרי ציבור. אנשים שמשרתים בממשלה הם לא נבחרי ציבור. נכון שהם מגיעים למצב שיכולים למנות אותם לממשלה דרך בחירות כחברים במפלגות שנבחרו, אבל אנחנו למשל לא בוחרים את ראש הממשלה באופן ישיר, ממנים אותו, נשיא המדינה ממנה אותו, וכאשר נשיא המדינה ממנה את ראש הממשלה, ראש הממשלה בתור שלו ממנה את שאר השרים. אז הממשלה היא לא גוף שנבחר, זה גוף ממונה. זה הבדל מאוד משמעותי. עכשיו, יש הבדל בתהליך של קבלת החלטות, במובן זה שתהליך של קבלת החלטות בכנסת הוא תהליך שקוף. אנחנו יכולים לראות את כל הדיונים בזמן אמת, אנחנו יכולים אחר כך לעיין, לחזור לראות את הדיונים בהקלטות שמפורסמות באתר של הכנסת, אנחנו גם יכולים לראות את הפרוטוקולים שמופיעים מאוד מהר, אחרי יום או יומיים מקסימום. כל זה לא קיים עם החלטות, עם קבלת החלטות בממשלה. תהליך של קבלת החלטות בממשלה הוא תהליך שהוא לגמרי לגמרי חסוי. אנחנו בחיים לא שומעים את הדיונים בזמן אמת, והפרוטוקולים של דיוני ממשלה, של כל דיוני ממשלה, לא משנה מה הנושא, נפתחים רק אחרי 30 שנה. מה שעוד מאוד חשוב לגבי תהליך של קבלת החלטות בכנסת, בדיונים שמתייחסים לחקיקה, בין קריאה ראשונה לקריאה שנייה, יש שלב של העברת הצעת חוק לעיבוד בוועדת כנסת רלוונטית, והדיונים בוועדות הכנסת הן לא רק שפתוחות לעיון הציבור, הן פתוחות גם להשתתפות הציבור. אפשר להירשם לדיון ולמסור מסמכים ואפילו להופיע. ולפני הגעת הצעת חוק לדיון, יש עוד איזשהו שלב של פרסום תזכיר חוק, שגם בו הציבור יכול להביע את דעתו. הרבה אנשים אומרים, אבל בכל זאת לא מתחשבים, אז העניין הוא שכן מתחשבים, וכן יש דוגמאות שבאמת התגובות לתזכיר החוק השפיעו על המצב, אבל יש עוד עובדה מאוד חשובה, והיא עובדה ש דיונים בוועדות הכנסת הם דיונים שקשורים בהשתתפות של מומחים לנושא ספציפי, ואני מניסיון של עבודה שלי בכנסת בזמנו בנציבות דורות הבאים, אני יודעת שבאמת מקשיבים להם ומגיעים במצב רגיל מומחים שמייצגים קשת רחבה של דעות, וכתוצאה מקבלים הצעות חוק די יסודיות. כל זה לא קיים במקרה של קבלת החלטות בממשלה. עכשיו, חוק סמכויות מיוחדות קובע מבנה שמאפשר לממשלה ליצור לעצמה סמכויות מיוחדות אלה. מה הוא אומר? הוא אומר שאם קיים חשש להתפשטות של נגיף קורונה, הממשלה רשאית להכריז על מצב חירום, וכל עוד יש מצב חירום, היא רשאית בתקנות להגביל זכויות של אנשים שנמצאים בישראל, כולל זכויות יסוד לפי חוקי יסוד של המדינה. למשל, זכות יסוד לחופש העיסוק, או זכות יסוד לחירות אישית, או זכות יסוד לחופש התנועה. במקור החוק כלל רק אופציה לקבל סמכויות אלה במצב חירום. היה הרבה התנגדות נגד מצב חירום מצד של הציבור, ובאיזשהו שלב הוחלט להוסיף עוד אופציה לחוק. עכשיו יש בחוק שני מצבים. יש מצב חירום בשל נגיף קורונה, ויש מצב בריאותי מיוחד. ברגע שהכריזו לפני חודש על ביטול מצב חירום, למעשה במקומו בא מצב בריאותי מיוחד. מה ההבדל בהגדרה? מצב חירום הממשלה רשאית להכריז אם היא סבורה שיש עלייה בתחלואה, ומצב בריאותי מיוחד בשאר המצבים. למשל, אם יש ירידה חדה בתחלואה, עדיין הממשלה רשאית להכריז על מצב בריאותי מיוחד, ועדיין יש לה סמכויות מאוד מאוד רחבות להגבלת זכויות היסוד. במצב כזה נוצר מצב שלמעשה קשה מאוד לתכנן פעילות, כי תקנות עם הגבלות הזכויות הן לפי החוק יהיו בתוקף לתקופה מוגבלת. בחוק המקורי, התקופות היו 7 ימים, 14 ימים או 28 יום. בגרסה החדשה של החוק יש לממשלה אפשרות להתקין תקנות לתקופה יותר ארוכה, עד 42 יום. ואפילו אם המצב בינתיים ישתנה, הגבלת הזכויות תישאר. אז הודיעו בצורה מאוד חגיגית על ביטול ההגבלות, אבל אם אנחנו נבדוק את המסמכים, אנחנו נראה שלמעשה נשארו הגבלות מאוד משמעותיות. למשל, חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל נשארה, והיא בתוקף עד סוף חודש. הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות, בואו נראה, יש פה סעיף שהוא באמת די מדהים, הייתי אומרת, שר הבריאות רשאי להורות על ביטול טיסה אם ראה כי קיומה יוצר סיכון של ממש לבריאות הציבור. אז הוא מקבל את ההחלטה הזאת לאחר התייעצות, אבל הוא מקבל החלטה הזאת בצורה לא קולגיאלית, הוא מקבל את ההחלטה הזאת לבד. הם לא מקבלים את ההחלטה כוועדה, החלטה של שר הבריאות בלבד. תו ירוק לעובדים. באיזשהו שלב נוצר מצב שעובדים שעוסקים בתחומים מסוימים יהיו חייבים להציג תו ירוק, למעשה QR קוד, כתנאי של כניסה למקום עבודתם. מדובר בפגיעה מאוד משמעותית בחוק יסוד חופש העיסוק, ממש מגבילים את האפשרות של אנשים להתפרנס ומתנים אפשרות שלהם לעבוד בביצוע איזושהי התערבות רפואית. גם בדיקה וגם חיסון, זאת התערבות רפואית, ואם מחייבים אנשים לעשות זאת, אז זה למעשה פוגע בשורה של חוקים, למשל חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, או חוק זכויות החולה. בכל אופן, זה בתקנות, זה בחיקוק ברמה נמוכה יותר משני חוקים אלה, אבל כל עוד בית המשפט העליון לא הכריז על בטלות של התקנות, או כל עוד הממשלה עצמה לא תחליט לא להאריך אותן, התקנות בתוקף, וכתוצאה מזה יש קטגוריות של עובדים שלא יכולים להגיע למקום עבודה, אלא אם כן הם מציגים QR קוד. מדובר ב-QR קוד קבוע, שמקבלים אותו אנשים אחרי חיסון או אחרי שהחלימו, או QR קוד זמני שמקבלים אחרי בדיקה. בכל אופן, לפי התקנות, העובד חייב להציג QR קוד. באיזה קטגוריות עובדים מדובר? לפי תקנות אלה זה עובדים של מערכת הבריאות ומערכת הרווחה, ובנוסף יש עוד תקנות של שירות המדינה ששם הדרישה היא מאוד מוגבלת, אבל היא קיימת. זה רק במצבים מיוחדים, אם העובד עלול לסכן את עצמו, או עלול לסכן אנשים אחרים, ובמצב הנוכחי, בגלל שאין, לא מוכרזת עלייה בתחלואה, אז כעיקרון עובד מדינה כמעט ואי אפשר לחייב, זה חשוב לדעת. עובדים במערכת החינוך, מה שקרה שבאיזשהו שלב ביטלו דרישה הזאת לגבי עובדים במוסדות להשכלה גבוהה, ביטלו עם די הרבה רעש, ובראשון במרץ, בלי הכרזה, הדרישה הזאת לצערנו חזרה. אז יש עכשיו 4 קטגוריות של עובדים שהם כן חייבים להציג תו ירוק כתנאי לכניסה למקום עבודתם. עובדי מדינה במצבים ממש מיוחדים, עובדי מערכת הבריאות, עובדי מערכת רווחה ועובדי מערכת החינוך. כמובן מדובר בפגיעה לא רק בזכות של אותם עובדים להתפרנס וזכותם לחופש העיסוק, אלא גם בזכותם של, של הלקוחות לקבל שירות שלהם. אם למשל אנחנו מדברים על איזשהו רופא מאוד מוכשר, שמסיבה זאת או אחרת לא מוכן להציג תו ירוק, אז הציבור נפגע כי הוא לא יקבל שירותים מהרופא הזה. אותו דבר למשל לגבי מורה. ועשרות אחוזים של מורים למעשה יצאו ממערכת הבריאות בגלל הדרישה הזאת. כמובן, רמת השירות, שירותי חינוך שילדים מקבלים, היא כמובן ירדה בהתאם, והחינוך נפגע. נכון להיום, התקנות של הגבלת כניסה למקומות עבודה בתוקף עד 10 במרץ, מה יהיה, האם הן יוארכו ואיך הן יוארכו, זה תלוי כמובן בתגובה של הציבור, כי אם אין תשומת לב לנושא הזה, אם העובדים לא דורשים את הזכות שלהם לחופש העיסוק, אז הממשלה כמובן תעדיף לשמור על המצב הקיים ולהמשיך עם ההגבלה. אז מבחינת מצב זכויות האדם בארץ, אנחנו יכולים בהחלט לדבר על מצב חירום. לגבי הבדל בין מצב חירום בשל נגיף קורונה ומצב בריאותי מיוחד, אין הבדל משמעותי. יש הגבלות מסוימות שהממשלה לא יכולה להטיל אם לא הוכרז מצב חירום. למשל, הגבלה של כניסת ישראלי לישראל הם לא יכולים להכריז, אבל למשל הגבלות על חופש העיסוק כן. אז נחכה לחדשות יותר מסמכות, וחשוב להיות עם יד על הדופק. יש הרבה מצבים, כמובן אנשים עכשיו מודאגים מחדשות שהם שומעים לחוץ לארץ. אני, כמישהי שנולדה ממוסקבה להורים שהם ילדים של אוקראינה, וכקטנה הייתי המון בקייב, באודסה, אצל המשפחה, כמי שיודעת אוקראינית ברמה מסוימת, אני גם מאוד מודאגת מהחדשות. אבל אני רוצה להגיד שאנחנו נמצאים בתקופה של צמצום זכויות האדם, גם בתוך מדינה שלנו וגם בתוך מדינות אחרות, וכל עוד מצומצם היקף של זכויות הפרט, ככה גם יכולת של אותו פרט ליצור, לעזור, להשפיע, גם מצומצמת. אז לכן כשאנחנו דואגים לזכויות שלנו, כאשר עובד מסביר למעסיק שלו שלמשל במפעל תעשייתי אין הגבלה, אין דרישה של QR קוד, כאשר בן אדם מסביר בכניסה לאיזשהו מקום ציבורי שהוא לא חייב לעטות מסכה בגלל בעיה רפואית זאת או אחרת, אנחנו שומרים על מרחב זכויות האדם, אמנם מצומצם, אבל בכל זאת מה שנשאר ממנו, וזה מאוד חשוב כדי שנשאר באמת אנשים עם יכולת לעזור לזולת. אז מקווה שהמצב ישתפר. ונמשיך להיות עם יד על הדופק. להתראות.